מתחילים את סימן קוף פייבב בעזרת השם. סימן קוף פייבב מדבר על בדיקה, על כל הדין של אישה, סליחה, על בדיקה לפני ואחרי תשמיש. דיני בדיקת אישה בין לפני תשמיש בין לאחר תשמיש. בסדר? יש לכם? אוקיי. אומר המחבר, אישה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. ועד רבה, אין לה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש, כדי שלא יהיה ליבו נוקפו. ליבו נוקפו, הכוונה היא, נוקף זה מלשון פוצע. זאת אומרת שהלב שלו לא יקר אותו, יהיה לו איסורי מצפון, יגיד מה, היא בודקת, אז כנראה שהרגישה משהו, ראתה משהו, חושבת שיש משהו, ואז הם ימנו מפריה וריביה. והרמב״ם זיכרונו לברכה מצריך לבדוק אחר תשמיש, היא בעד אחד והוא בעד אחר, ולראות בהם שמה ראתה דם בשעת תשמיש. ולדעתו הצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש. אז הרמב״ם טוען שזה לא נכון, אלא גם אישה שיש לה וסת קבוע צריכה לבדוק, ואיך צריך לבדוק? אחרי התשמיש, היא בעד אחד והוא בעד אחד, כן? כל אחד עם הבגד שלו, מקנחים ובודקים, עוד מעט נראה מה זה בדיוק הבדיקה, ולדעת הרמב״ם הצנועות בודקות את עצמן אף קודם תשמיש. כן, נשים שהן צנועות גם לפני תשמיש בודקות את עצמן. אומר הרמ"א, וסברה הראשונה היא עיקר וכן נהגו. אז האמת היא כזאת שבכלל גם בכללי הפסיקה בשולחן ערוך אנחנו יודעים, ככה פרי מגדים אומר, חלקת מחוקק ועוד, שברגע שהמחבר מביא שתי דעות, דעה ראשונה בתור סתם, דעה שנייה בתור יש אומרים, אז סתם ויש הלכה הלכה כסתם. אז המחבר, מה? אז פה הרמב״ם נכון, הרמב״ם לא כתב ויש אומרים, אלא המחבר, נכון, לא כתב ויש אומרים, אלא כתב והרמב״ם ז"ל מצריך לבדוק. השאלה אם זה באמת אחרת או לא, והאמת היא שגם על הכלל הזה של סתם ויש הלכה כסתם, גם כאן זה לא לגמרי פשוט, כי יש פעמים שבהם רואים שבכל אופן המחבר הביא את הדעה המחמירה יותר, כדי להחמיר כמותה במצבים מסוימים. אבל כך או כך, הרמ"א כותב כדבר ברור שהסברה הראשונה היא העיקר וכן נהגו שלא לבדוק. אז בואו ניתן...
איזה הספרדים הם גם הם הולכים לפי סתם ויש אומרים הלך לסתם?
בדרך כלל, בדרך כלל. נדמה לי שהבן איש חי כותב באחד המקומות, שכשהמחבר מביא סתם ויש, אז הוא מתכוון לחשוש לחומר על הדעה השנייה, נדמה לי. אבל הפסיקה הספרדית הרגילה, העובדיה למשל, אני חושב, ודאי הולכים לפי הכלל הזה של סתם ויש הלכה כסתם. אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים לכל הסוגיה הזאת, רק איזושהי הקדמה קטנה מתוך הסוגיה, כדי שנדע על מה בעצם מדברים פה הראשונים. יש משנה במסכת נידה, בדף י' א' עמוד א'. המשנה שם מדברת על בדיקות שהאישה צריכה לבדוק את עצמה. והמשנה אומרת, ופעמיים צריכה להיות בודקת. הכוונה היא לכל אישה, פעמיים צריכה להיות בודקת. שחרית ובין השמשות, ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה. מה זאת אומרת?
איפה זה כתוב?
המשנה בנידה בדף י' א', אוקיי? אז כתוב שהיא צריכה לבדוק את עצמה פעמיים, שחרית ובין השמשות, ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה. לשמש את ביתה הכוונה היא שהיא עומדת לעשות מעשה תשמיש יחד עם בעלה. ככה רש"י שם מסביר. ואחרי זה שאומרת המשנה, יתרות עליהן כהנות, שבשעה שהן אוכלות בתרומה, הן צריכות לבדוק את עצמן. בכל אופן, זה הדין שנאמר שם במשנה. עכשיו, מה זה אומר בשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה? יש כאן בעצם שתי בדיקות שעליהן אנחנו מדברים. בדיקה אחת זה בדיקה שהיא צריכה לבדוק את עצמה לפני התשמיש. לפני התשמיש היא צריכה לוודא שהיא טהורה. יכול להיות שהיא נטמאה. הבדיקה השנייה אחרי התשמיש זה כדי לוודא שהתשמיש לא גרם לה להיות טמאה. למה אני מתכוון? יש מושג שאנחנו נראה אותו בעזרת השם בהמשך בסימן קוף פייטט שנקרא וסת הקפיצות. מה זה אומר וסת הקפיצות? יש לווסתות יש כל מיני סוגים של מחזורים. יש וסתות שמגיעות לפי זמן, לפי תאריך מסוים בחודש, אחת שרואה למשל כל פעם בהי בחודש, כל פעם ביוד בחודש. יש וסתות שבאות לפי הפלגה של ימים, כן? כל פעם עוברים 25 יום בין ראייה לראייה. יש וסתות שהן לא תלויות בימים, אלא הן תלויות בגוף. מה זה אומר שהן תלויות בגוף? זה מתחלק לשני סוגים. יש מה שנקרא וסת הגוף סימן, ויש מה שנקרא וסת הגוף סיבה. וסת הגוף סימן, זאת אומרת, שברגע שהזמן של הווסת מגיע, הגוף של האישה נותן לה איזשהו סימן. תדעי שזה הולך להגיע. למשל, יש נשים כאלה שיום או יומיים לפני הווסת, כל פעם היא מתחילה להרגיש כאבי בטן מאוד חזקים. אוקיי? והיא יודעת, זה כאב בטן של מחזור וסת. או למשל, אישה כזאת שלפני שמגיע המחזור, היא מתחילה לפהק כל הזמן. היא לא עייפה, לא שום דבר, אבל היא כל הזמן מפהקת, חצי יום היא מפהקת. והיא יודעת באיזשהו שלב, זה סימן שזה המחזור. או יש איזו אישה אחת שאני מכיר, שאצלה הסימן זה שכל פעם לפני הווסת, היא נכנסת לקריזה. היא כועסת על כל דבר, היא משתגעת, היא משתוללת מכעס והכל, והיא יודעת, היא יודעת שזה בגלל המחזור. אז יש סימנים שהגוף נותן, זה מה שנקרא וסת הגוף סימן. ויש וסת הגוף סיבה. מה זה אומר? לא שהגוף נותן סימן, אלא שפעולה גופנית שהאישה עשתה, היא סיבה לזה שהיא רואה. כמו למשל, אישה שהולכת לשיעור התעמלות, בסדר? הולכת לשיעור התעמלות, ושם היא עושה איזושהי פעילות גופנית, עושה התעמלות, ואחרי זה היא רואה דם. היא רואה דם, וככה היא מגלה שכמה פעמים, היא מגלה שבגלל ההתעמלות שלה, זה גרם שהגוף מוציא דם. או למשל, אישה שאוכלת פלפל חריף, כן? או אוכלת בצל, אחרי שאוכלת בצל, זה סיבה לזה שהגוף יוציא את הדם. זה מה שנקרא וסת הגוף, סיבה. כל מיני פעולות חיצוניות שיכולות לגרום את הווסת. מה הדין של הווסת הזאת? זה דין קצת שונה מכל הווסתות האחרות. אנחנו נראה את זה בהמשך בעזרת השם. אבל בכל אופן, יכול להיות מצב כזה שהפעולה הגופנית שגורמת לה לראות את הדם, זה התשמיש. בסדר? כמו שהיא קופצת ורואה, או אוכלת פלפל חריף ורואה, יכול להיות שהתשמיש גורם לראייה. בשביל זה היא צריכה לבדוק את עצמה אחרי התשמיש, כדי לוודא שהיא לא רואה את הדם בגלל התשמיש. עכשיו, אישה שבאמת רואה דם בגלל התשמיש, אז זה דבר גרוע מאוד. זה גרוע מאוד, כי אז בעצם היא לא יכולה להיות יחד עם בעלה. כי כל פעם כשהיא יחד עם בעלה, זה סיבה שבגלל זה היא נהפכת להיות נידה. אם באמת זה מה שקורה, ושלוש פעמים היא רואה דם מחמת תשמיש, אנחנו נראה את זה בסימן הבא, אישה כזאת צריכה להתגרש מבעלה. זה היום ונורא. אבל בכל אופן, זאת הבדיקה שהיא צריכה לעשות כשהיא באה לשמש עם בעלה, אוקיי? אז יש לנו שתי בדיקות. בדיקה אחת לפני תשמיש, לוודא שהיא טהורה. בדיקה שנייה, אחרי תשמיש, לוודא שהתשמיש לא גורם לה לקבל את הווסת. בסדר? ברור? אוקיי. עכשיו השאלה היא כזאת. על איזה מקרה מדברת המשנה הולכת? המשנה הזאת שאומרת שאישה שהולכת לשמש עם בעלה צריכה בדיקה. ויש פה בעצם שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, האם המשנה מדברת על אישה שהולכת להתעסק בתהרות, אוקיי? בדברים שצריכים לשמור עליהם טומאה וטהרה, או שהמשנה מתכוונת גם לכל אישה שהולכת לשמש עם בעלה?
שלושה דברים. בודקת שחרית ההורית ולפני שהולכת לשמש.
נכון.
מה אתה שואל?
אז אני שואל על כל המשנה, הכל. גם שחרית והערבית, גם שחרית והערבית. מה זה? עקרונית יכול להיות. יכול להיות. הגמרא דנה לגבי הכל. הגמרא מדברת לגבי הכל. האם המשנה מדברת רק על מצב שבו האישה עסוקה בטהרות?
אם כתוב שחרית...
מה זה שחרית וערבית? אז רש"י כותב... אז רש"י כותב ששחרית הכוונה היא... רש"י כותב שחרית כדי לטהר את ה... הנה. שחרית הוא בין השמשות, שחרית להכשיר טהרות של לילה, ערבית להכשיר טהרות של יום.
הנה, הוא אומר טהרות.
כן, נכון, רש"י אומר טהרות, רש"י אומר את זה על פי הגמרא בהמשך. כן? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר זה דין מיוחד לגבי תומה וטהרה. סתם ככה, למשל, אישה היום בזמן הזה, הרי זה לא, אנחנו היום לא מתעסקים בתומה וטהרה. אז היום, אם ככה, כל הבדיקות האלה הן לא רלוונטיות בכלל. אוקיי? הן לא רלוונטיות בכלל. מאיפה אנחנו רואים שזה באמת, מאיפה רואים במשנה שזה מדבר לכאורה על תומה וטהרה? כי אחרי זה המשנה אומרת, יתרות עליהם כהנות בשעה שהן אוכלות בתרומה. זאת אומרת, רואים שאצל כהנות יש עוד דין מיוחד של תרומה. בזמן שהיא הולכת לאכול תרומה, אז היא צריכה להקפיד עוד הקפדה. רואים שזה עניין של תומה וטהרה. אז עכשיו השאלה היא, האם הדין הזה של המשנה מדבר רק על הסוכה בטהרות, ואם ככה זה לא רלוונטי אלינו בכלל? כן? כי סתם ככה אישה לבעלה לא צריכה לבדוק. אני לא מדבר על בדיקה של הפסק טהרה ובדיקה של שבעה נקיים וכל זה. זה לא, זה דין אחר. אני מדבר כרגע על אישה שהולכת לשמש עם בעלה. האם היא צריכה לבדוק או לא צריכה לבדוק? אוקיי? או שהמשנה מדברת, גם בלי קשר, גם בלי קשר לעסוקה בטהרות. זאת שאלה ראשונה, והשאלה השנייה היא, האם יש הבדל בין אישה שיש לה וסת קבוע לבין אישה שאין לה וסת קבוע? זאת אומרת, אישה שיש לה וסת קבוע, ברור שבשעת הווסת הרי אסור לה, נכון? זוכרים? למדנו את זה. ביום הווסת, עונת הווסת אסור לה לשמש. אנחנו מדברים שלא בשעת הווסת. אז אפילו אם אני אגיד שאישה צריכה לבדוק את עצמה, גם בלי קשר לזה שהיא עסוקה בתארות, אבל יכול להיות שזה רק באישה שאין לה וסת קבוע. אבל אישה שיש לה וסת קבוע, וזה שלא בשעת ויסתה, אולי הדין שלה קל יותר. אוקיי? אז בואו נלך שלב שלב. קודם כל, הגמרא בעמוד ב', פשטות דברי הגמרא, משמע שכל זה מדבר רק על הסוכה בתארות. הגמרא אומרת, פעמיים היא צריכה וכולי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו אלא לתהרות, אבל לבעלה מותרת. בסדר? כל העניין הזה זה דין מיוחד בתארות, אבל לבעלה היא מותרת גם בלי בדיקה בכלל. וככה רש"י פה מפרש, ועוד הרבה ראשונים מפרשים, יש פה עוד כמה מימרות, שכולם הולכות באותו כיוון. בעצם לבעלה היא לא צריכה בדיקה בכלל. מה הכוונה? אם היא עסוקה בטהרות, אז מתוך שהיא עסוקה בטהרות, היא גם צריכה לבדוק לבעלה. זה כן. הרי כתוב, כשהיא עוברת לשמש את ביתה, אז היא צריכה לבדוק. כשהיא עוברת לשמש את ביתה, היא לא מחזיקה ביד שלה משהו שצריך תומה וטהרה, נכון? אז למה בכל אופן היא צריכה לבדוק? אומרת הגמרא, מתוך שהחמירו עליה לטהרות, אז ממילא החמירו עליה גם לבעלה, בזמן שהיא צריכה להתעסק בטהרות. אבל אם לא צריכה להתעסק בטהרות, אז היא לא צריכה בדיקה לבעלה בכלל. ככה רש"י כותב, הרשב"א כותב, עוד הרבה 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 ראשונים ככה אומרים. בסדר? לעומת זאת, רבנו חננאל, הריף והרמב״ם. שלושתם כותבים, שלמסקנת הגמרא, יש פה ויכוח שלם, לא ניכנס לזה, למסקנת הגמרא, גם אם היא לא עסוקה בטהרות, אלא זה רק לבעלה, היא צריכה בדיקה. היא צריכה בדיקה. הראש מביא את הדברים של רבנו חננאל, וכותב שפשטות הסוגיה משמע כמו רש"י, אבל אומר אני מפחד להקל. אני מפחד להקל, כל דברי רבנו חננאל הם דברי קבלה, יודעים את זה שהגאונים אצלם זה היה במסורת, בקבלה, אומר אני מפחד להקל כנגד הרך, ולכן הוא מחמיר ואומר שבאמת אישה צריכה בדיקה לבעלה. דרך אגב, למה באמת החמירו לטהרות והקלו לבעלה? למה? אם היא צריכה בדיקה, היא צריכה בדיקה, מה זה משנה אם זה בגלל תומה וטהרה או, 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 או סתם בשביל להיות מותרת לבעלה? הרי החשש הוא שמה היא רואה אדם, נכון? אומרים הראשונים, הרשב"א והר"ן, שהסיבה לזה היא כזאת. לטהרות אתה יכול להחמיר. על בעלה אתה לא יכול להחמיר. למה? כי אם אתה תצריך אותה בדיקה לבעלה, כן? אז מה יעשה בעלה? יתחיל לחשוש. היא בודקת? זאת אומרת שאולי היא ראתה משהו, אולי זה? אז היא תגיד לו, אל תדאג, הכל בסדר, בדקתי 100%, הכל בסדר. תעזבי, בואי ניפגש פעם אחרת. אז שמה יהיה ליבו נוקפו, לכן לא החמירו. ודרך אגב, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, זה כלל מאוד מאוד חשוב בהלכות נידה. מאוד חשוב. בדברים אחרים, באיסור ויתר, אתה יכול להחמיר על עצמך. אתה אומר, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אני מחמיר. פה בהלכות נידה, אסור להחמיר יותר מדי. כי אם אתה מחמיר, אתה מחמיר על הצד השני. יש פה שני שותפים בעניין הזה של, בענייני אישות. אוקיי? אז לכן, כותבים הרשב"א והר"ן, שלא יחמירו. לא החמירו, הרשב"א והרמב"ן, סליחה, שלא החמירו לגבי בעלה, אלא רק החמירו לגבי טהרות. אז זו בעצם המחלוקת הראשונה בין הראשונים. רוב הראשונים אומרים שכל הבדיקות זה רק לטהרות, לבעלה לא צריך בכלל. הריף, הרמב"ם, רבינו חננאל אומרים, לא, גם לבעלה צריך לבדוק. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, החילוק שבין בעלת וסת קבוע לבין בעלת וסת שאינו קבוע. אחת שיש לה וסת קבוע, כאן בעצם אומרת הסברה, גם אם אתה תגיד שצריך לבדוק לבעלה, אבל בעלת וסת קבוע, הרבה יותר מסתבר להגיד שהיא לא צריכה. למה? מה היה הסיבה, מה הייתה הסיבה של הבדיקות? הסיבה לבדוק לפני, שמה היא ראתה לפני, שמה היא תמאה, נכון? הסיבה לבדוק אחרי, שמה התשמיש גורם לה לווסת, כמו וסת הקפיצות. לכאורה שני הדברים האלה לא שייכים באחת שיש לה וסת קבוע. הרי היא יודעת, הווסת הקבוע שלה זה בכלל עוד שבוע, זה לא עכשיו. נכון? אז היא לא צריכה לחשוש שמה עכשיו היא תמאה, הרי עדיין בכלל לא הגיע הזמן הווסת. ומה אתה חושש? שמה התשמיש גורם לה להיות לווסת? למה שהיא גורם לה? היא יודעת, יש לה וסת רגיל. יש לה וסת כל 25 יום. למה שהיא תחשוב שהיא כל שבוע וסת? ברור? לכן, רוב הראשונים אומרים שבאמת אישה כזאת שיש לה וסת קבוע, לא צריכה בדיקה בכלל. לא צריכה בדיקה בכלל. יותר מזה, הם כותבים גם שאסור לאישה להחמיר ולבדוק. אסור לה. למה אסור לה להחמיר ולבדוק? שמא יהיה ליבוש על הבעל נוקפו. בסדר?
מצד שני, אנחנו מנסים לחלק בין וסת קבוע לבסת לא קבוע.
נכון, אני מדבר עכשיו על וסת קבוע.
אוקיי, אבל אנחנו מחכים בין וסת קבוע ולא קבוע. ולא קבוע, אז אני צריך לבדוק. אבל אתה יכול להגיד, אישה לפני שמתחתנת.
נו.
גם וסת קבוע וגם וסת לא קבוע.
כן.
שני מאות. שני מאות.
נכון.
ואם זה עם שני מלואות, אז כמו וסת קבוע שהיא לא צריכה לבדוק, וסת לא קבוע, למה שהיא תחשש בכלל?
רגע, אז עוד מעט נגיע לווסת שלא קבוע, בסדר? עוד שנייה. קודם כל אני רוצה שנלמד את הדין של וסת קבוע, אוקיי? אז בואו נקרא עוד פעם את הלשון של השולחן ארוך. אישה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש, ועד הרבה, אין לה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש כדי שלא יהיה ליבו נקפו. דרך אגב, בפני בעלה זה לא הכוונה בפני בעלה שהוא רואה אותה בודקת, אלא בפני בעלה הכוונה היא בידיעתו של בעלה. אין לה לבדוק כדי שלא יהיה ליבו נקפו. זאת השיטה של רוב הראשונים, זה פסיקת האחה הפשוטה. דרך אגב, רבי נתן אייבשיט בקריטי ופלייטי כותב, ראינו את זה כבר לפני כמה שבועות, שאם בעלה מבקש ממנה לבדוק, אז פה לכאורה אין בעיה שלא יהיה ליבו נקפו. אדרבה, הוא מבקש ממנה. יכול להיות שפה זה אפילו יהפוך. אם הבעל מבקש מהאישה לבדוק, והיא לא תבדוק, אז יהיה ליבו נקפו. נכון? אז יש דיון בין האחרונים. אם הבעל מבקש מהאישה לבדוק, אז היא חייבת לבדוק, או שרק מותר לה לבדוק. יש דיון כזה, אז עדיף באמת שהבעל לא יבקש ממנה, אבל אם הוא מבקש איסור ודאי שאין לה לבדוק, זאת השיטה הראשונה. והרמב״ם זיכרונו לברכה מצריך לבדוק אחר תשמיש, היא בעד אחד והוא בעד אחר, ולראות בהם שמא ראתה אדם בשעת תשמיש, ולדעתו הצנועות בודקות עצמם אף קודם תשמיש. הרמב״ם הרי לומד שכל הדין של בדיקה נאמר לא רק לתארות אלא גם לבעלה, נכון? הוא הולך עם רבנו חננאל.
אפילו בווסת קבוע.
מה? הרמב״ם אומר אפילו בווסת קבוע, בדיוק. אפילו בווסת קבוע. אי, אתה בא ושואל, אבל מה עם כל העניין הזה של ליבו נוקפו וכו'? אז זה לפי הרמב״ם רק הבדיקה שלפני התשמיש. רק על הבדיקה שלפני התשמיש. בדיקה שאחרי תשמיש, זה לא בעיה. זה לא בעיה. הבדיקה שלפני תשמיש, את זה שהיא לא תעשה. בגלל שאז ליבו יהיה נוקפו. אבל אם כל זה כותב הרמב״ם, למרות שאין חיוב מן הדין, הצנועות בודקות עצמן קודם תשמיש. איך הן בודקות את עצמן קודם תשמיש? אבל מה עם שמא יהיה ליבו נקפו? מה עם הסיפור הזה? אז האחרונים פה מסבירים שהכוונה היא כזאת. מדובר על אישה כזאת שא' היא לא עושה את זה בפני בעלה. בעלה אפילו לא יודע על זה. כן? דבר ראשון, בעלה אפילו לא יודע. ודבר שני, זה שאישה צנועה, זה אומר שלא רק שהיא צנועה בהנהגות שלה, אלא היא גם אישה שהיא מספיק יודעת להיות רגועה מהדבר הזה, ולא להכניס את בעלה למתח או להכניס את עצמה למתח. זאת אומרת, היא יודעת להיכנס לתוך התשמיש אחרי שהיא בדקה את עצמה, בלי שאף אחד יודע מזה, בלי שום דבר, לא עושה מזה סיפור, בעלה לא יודע, וככה זה בסדר, זה עובר בשקט. ככה זה עובר בשקט. אלה אותן צנועות. אבל באמת מישהי אחרת שאצלה הדבר כזה מוביל אותה למתח ובלבול וזה, ורגע, ומה עם הבדיקה, ומה פה, ומה שם, בגלל זה היא במתח בעצבים, בשום פנים ואופן שלא תעשה את זה. אוקיי? אז זה מה שהרמב״ם כותב. הצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש. אז אמרנו, ההלכה היא, כמו שכותב פה הרמ"א, וסברה הראשונה היא עיקר וכן נהגו. שאישה שיש לה וסת קבוע ומשמשת שלא בשעת ויסתה, שלא תבדוק את עצמה, לא לפני ולא אחרי תשמיש. יש פה בבאר היטב, הוא מביא בשיטת, בשם אחרון שנקרא בית הלל. זה לא היה רבני בית הלל, כי זה חומרה פה. תראו מה שהוא אומר. מה? בסעיף קטן א' בבאר היטב, נהגו אומר, היי וכן נהגו, קי על זה שאין צריכים לבדוק, היא בעד אחד והוא בעד אחד, אבל עכשיו נהגו לבדוק את עצמם שלא בפני בעלה קודם תשמיש. כך כותב הבית הלל.
הוא אומר שנהגו לא יבדוק אחת.
נכון.
מצמצם את
הרמה. כן? מה שהרמה כותב, נכון, וכן נהגו, וכן נהגו, הכוונה היא רק לבדיקה שאחרי תשמיש. אבל הבדיקה שלפני תשמיש, בזה דווקא כן נהגו.
לא מסתבר,
נכון, זה הרי אפילו, זה הרי משהו שהוא קל יותר, נכון, נכון, נכון. את הצנועות, כאילו את הבדיקה של הצנועות, הוא הפך למשהו שהוא יותר חשוב מאשר הבדיקה של אחר כך. אז באמת, באמת, רוב רובם של הפוסקים אומרים שהבית הלל הזה לא נפסק להלכה, והיום אנחנו לא מורים ככה. אישה לא תבדוק את עצמה, לא לפני ולא אחרי.
אם זה וסת קבוע.
מה?
פרופסת קבוע.
אם זה וסת קבוע, בוודאי, אם זה וסת קבוע. הרב מרדכי אליהו כותב, אישה שרוצה להחמיר על עצמה, לנהוג כמו הרמב״ם, אז יכולה לעשות את זה בתנאי ש, כמו שאמרנו, א', בעלה לא ידע על זה, ב', היא יודעת בוודאות שזה לא מכניס אותה למתח. לא אותה למתח ולא את בעלה למתח. אוקיי? זה לגבי לפני תשמיש. אחרי תשמיש, חוץ מכל התנאים האלה, היא צריכה עוד תנאי. שהבדיקה תהיה לפחות 10 דקות אחרי תשמיש. למה? כי אם זה יהיה לפני, מה?
זה לא תשמיש.
בדיוק. אם זה יהיה יותר מדי קרוב לתשמיש, והיא תמצא דם, אז זה בעיה של רואה מחמת תשמיש. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, שתעשה את זה אחרי. אוקיי? אחרת, אומר הרב מרדכי אליהו, זו חסידות של שטות. מי שמנסה להחמיר על עצמה. עוד דבר נוסף שבגללו לא נכון להחמיר, אישה שחוששת שדבר כזה יביא אותה לידי פצעים. אתם יודעים שהמשנה אומרת בתחילת פרק שני מסכת נידה, כל היד המרבה בנשים לבדוק, הרי זו משובחת. כמה שיותר לבדוק את עצמה זה יותר טוב. אבל הפוסקים היום אומרים שהיום אנחנו יודעים, אישה שבודקת את עצמה יותר מדי פעמים, היא פוצעת את עצמה. ואז היא סתם מסתבכת. היא מוצאת על העד טיפה של דם, כל פעם תשלח אותה לבודקת. גם מה עשו לפני 30 שנה שלא היו בודקות הערה. זה לא פשוט, אוקיי? אז לכן, אם זה מצב שעלול להביא לפציעה, שלא תעשה את הדבר הזה, מתי כן?
אז איך חזר לאמור את זה?
מה?
אז איך חזר לאמור את זה?
השאלה היא באמת מה הייתה המציאות אז, והשאלה היא גם אם, על איזה אישה מדובר. אישה כזאת שיודעת איך לבדוק, שיודעת לא לפצוע את עצמה. זה גם האחרונים כותבים, שהיום נשים הרבה פחות מכירות את הגוף שלהן ממה שהיה פעם. היום, עובדה, היום אנחנו על כל פיפס קטן אנחנו הולכים לרופא, נכון? פעם זה לא היה ככה. אז כל בן אדם שהיה קורא לו איזשהו משהו בגוף, הוא בדק את עצמו טוב 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 לפני שהוא הלך למישהו שיטפל בו. אז הכירו את הגוף שלהם הרבה יותר טוב, ידעו גם איך לטפל בגוף יותר טוב. ככה טוענים, אני יודע, זה מה שאומרים. בכל אופן, אז מתי כן אישה צריכה להחמיר? יש לנו שני מקרים שבהם אישה צריכה להחמיר, למרות שיש לה וסת קבוע, וזה שלא בשעת תביסה. המקרה הראשון, ברגע שהאישה מרגישה איזושהי הרגישה חשודה. היא מתחילה להרגיש משהו שמסמן את זה, שהווסת שלה הולכת להגיע. קרה לי לפני כמה שבועות איזה סיפור כזה, לגבי אישה שטבלה, אני חושב, הייתה אמורה לטבול, וזה בדיוק היה אמור להיות זמן שהיא, קיצור, היא התחילה להרגיש את ההרגשות שהיא אמרה לי, בטווח של יומיים שלושה אחר כך אני יודעת שהווסת מגיע. אז זה לא היה ממש צמוד לווסת, אבל זה היה יום, יומיים לפני הווסת. זוכרים, דיברנו על ימי מבוכה, ימים שקראת הווסת, זה היה משהו כזה. אז מה שברור, אפילו אם אנחנו לא אומרים שיש לזה דין של פרישה סמוך לווסת, והיא צריכה לפרוש מבעלה, אבל לבדוק את עצמה ודאי שהיא צריכה, במצב שכזה. כי יש משהו חשוד, אוקיי?
לפני.
מה?
לפני.
לפני, נכון, לכאורה לפני. לכאורה לפני. כן, אחרי זה לא כל כך שייך. נכון, נכון. ודבר נוסף, זו מחלוקת בין האחרונים, החוות דעת מחמיר בדבר הזה, אם פעם אחת היא מצאה דם אחרי תשמיש. היא שימשה ומצאה דם, אפילו זה היה חצי שעה או שעה אחרי תשמיש. זה לא משנה. עדיין, ישרה אותה. ברגע שישרה אותה, אומר חוות דעת, עכשיו את צריכה לבדוק את עצמך. שתדוק פעם אחת, כדי לוודא שהיא לא רואה מחמת תשמיש יותר.
אחרי.
מה?
אחרי, כי...
כן, נכון, נכון. פה זה באמת יותר נוגע לאחרי, נכון.
אבל לבדוק רק פעם או לבדוק...
פעם אחת, כיוון שיש לה וסת קבוע אחר. אם זה אחת שאין לה וסת קבוע, זה כבר שלוש פעמים. זה אנחנו נראה עוד מעט.
ורק אם היא ראתה תוך...
לא, אפילו אם היא ראתה אחרי חצי שעה.
לא, אבל תוך כאילו...
תוך אותו לילה. כן, ברור, ברור. בסדר? אז הרגישה הרגשה חשודה, או שישרה אותה, צריכה לבדוק את עצמה. כן, השולחן ערוך הרב אומר שאם ישרה אותה היא לא צריכה לבדוק את עצמה, אבל החוות דעת כן מחמיר בדבר הזה. זה לגבי אחת שהיא בעלת וסת קבוע, ויש פה כולה אחת גדולה של החוות דעת שהיא מאוד חשובה, למרות שהיא לא נוגעת למעשה באישה שהיא בעלת וסת קבוע, כי תכלס אנחנו אומרים שהיא לא צריכה לבדוק, אבל היא כן נוגעת לאישה שאין לה וסת קבוע, והיא גם מאוד חשוב לדעת אותה כדי להבין יסוד מאוד חשוב בבדיקות. החוות דעת מדייק בלשון הרמב״ם. הרמב״ם שכותב שאישה צריכה בדיקה. החוות דעת מדייק בלשון הרמב״ם שהבדיקה שהאישה הזאת צריכה היא לא בדיקה פנימית. היא לא בדיקה פנימית. לא צריך להכניס טוב. לא צריך להכניס את העד פנימה ולעשות סיבוב בחורים או בסדקים, אלא מספיק עינוח, לא יותר מזה. הרמב״ם כותב כמה וכמה פעמים מקנחת את עצמה. כשהוא מדבר על הבדיקות. אומר החוות דעת למה? מה ההיגיון בזה? הוא אומר ככה, הרשב"א כותב, הבית יוסף מביא אותו בסימן קופצה דיווה, שאישה צריכה בדיקה פנימית בחורין ובסדקים רק בהפסק טהרה ובשבעה נקיים. זהו זה. הבדיקות האחרות לא צריך בהן בדיקה פנימית בכלל, מספיק כינוח. למה? הוא אומר בעצם ככה, בוא נחשוב רגע בהיגיון. הרי מה קורה? המוח נותן פקודה לגוף להוציא את הדם החוצה, נכון? מה קורה כשאדם יוצא החוצה? אז הוא יוצא מצוואר הרחם, נכון? אל הפוסדור, ואחרי זה לאן הוא יצא? החוצה, החוצה, נכון? זה עובד. תשאלו כל אישה שיש לה וסת, אז אדם יוצא ויוצא 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 עד שהוא גומר לצאת. אם זה ככה, אז בעצם היה אפשר לעשות בדיקה בצורה שהיא מאוד מאוד פשוטה. לקחת איזשהו פג או איזשהו בגד ושתשים אותו, כן, על אותו מקום, בלי להכניס פנימה, פשוט תשים אותו, למשך זמן של שיעור וסת, אם זה מתמלא בדם, סימן שיש וסת. אם זה לא מתמלא בדם, סימן שאין וסת, נכון? למה אנחנו אומרים שצריכה להכניס פנימה? מאיזה סיבה?
זה כמו כל וסת, אפשר להגיד כל וסת, זה לא... או מפל,
נכון, זה לא מפל,
יכול להיות שזה מטפטף ואחר כך מגיע, אז יכול להיות,
אין בעיה, אבל משהו,
בגלל שהסיבה, אם זה מטפטף ואחר כך מגיע, יכול להיות אם יש טפטוף, אז הטפטוף לא מגיע החוצה, וגם
למה שלא יגיע החוצה, מאיזה סיבה?
מה?
הוא כן מגיע, בסופו של דבר הוא כן יצא החוצה,
בסופו של דבר,
בסדר, אין סיבה שזה יישאר בפנים, אלא אם כן האישה שוכבת על הגב. אם היא לא שוכבת על הגב, כוח הגרביטציה יעשה את שלו, והטיפה הזאת בסוף תצא החוצה. אז אם זה תהיה טיפה אחת או הרבה טיפות, בסדר. אבל אם יש משהו, אז היא תראה.
אבל למדנו שהיא... אפילו כשאדם בתוך
כן,
הגוף,
כן.
מיד אחרי שזה יוצא...
נכון, זה מה מטמא אותה. אני מסכים.
אז...
אני מסכים איתך.
אולי דואגים שרוצים לתפוס את הרגע...
את הרגע שבו זה יצא. תראה, כשהיא בדקה את עצמה, זה מסתום אלו הרגע שבו זה יצא. נכון? או שזה יצא...
יכול להיות, אבל...
יכול להיות. אבל אנחנו רוצים לדעת אם יש דם או לא. אז אנחנו אומרים לה, אז תכניסי פנימה ותבדקי אם יש דם או לא. למה שתכניס פנימה? למה שתכניס? אלא מה? יש סברה. הסברה אומרת, כך גמרא אומרת, כותלי בית הרחם מעמידים את הדם. כן? מה זה אומר? זה אומר שאדם נתפס בתוך הגוף ולא יוצא. אנחנו חוששים שמה באמת זה לא יצא. בין דומה למה שאתה אומר. אומר על זה החוות דעת, את הסברה הזאת, את החומרה הזאת, אנחנו אומרים אך ורק כלפי טהרות. רק כלפי טהרות. אבל כלפי בדיקה של אישה לבעלה, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו מסתמכים על, על המציאות הסטנדרטית שאדם בסופו של דבר יוצא, אנחנו לא מחמירים בזה. אז למה בשבעה נקיים ובהפסק טהרה אני אומר שהיא צריכה לעשות בדיקה פנימית, בדיקת חורים מוסדקים?
המעיין פתוח.
מה? או, בגלל, ש, בגלל ששם המעיין פתוח ואין לה חזקת טהרה. בגלל שאין לה חזקת טהרה. אבל אישה שיש לה חזקת טהרה יכולה פשוט לשים בגד, כן? במשך הזמן של שיעור וסת, אני יודע מה, חצי דקה, דקה, משהו כזה. תשים בגד, אם הבגד מתמלא בדם, או יש עליו טיפה דם, סימן שיש וסת, ואם לא, אז לא. הכי פשוט שרק יש. אז הוא אומר, אז הוא אומר ממילא, נכון שהרמב״ם אומר שאישה כזאת, אפילו שיש לה וסת קבוע ובא לשמש עם בעלה, צריכה לבדוק את עצמה, זה נכון. אבל איזה בדיקה היא צריכה לעשות? רק את הכינוח, היא לא צריכה יותר מזה. לפי זה זה מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. היום בכלל, היום אפשר לעשות זה מאוד פשוט. להגיד לאישה, כל פעם, לפני שאת באה לשמש עם בעלך, תלבשי בגד לבן, כן? הבגדים הלבנים צמודים לגוף, גמר, ופשוט תבדקי את הבגד. מלוכלך או לא מלוכלך, זה הכל. ככה אפשר לקיים את הדין של הרמב״ם. כן? אם אנחנו פוסקים מרח עבודת או לא פוסקים מרח עבודת, זה כבר שאלה אחרת. לנו כרגע זה לא נוגע למעשה באחד שיש לבסת קבוע, כי למעשה אנחנו אומרים שלא תבדוק בכלל. כן? אבל חשוב לזכור את החוות דעת הזה, אנחנו עוד נשתמש בו בהמשך, בשביל כולה מסוימת. בסדר? אוקיי. זה לגבי אחת שיש לה וסת קבוע. מה קורה לגבי אחת שאין לה וסת קבוע? אז יש לנו עוד שלוש דקות, בואו נתחיל את הסוגיה הזאת. אומר השולחן ערוך, אם אין לה וסת קבוע, שלוש פעמים הראשונים צריכים לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש, הוא בעד שלו והיא בעד שלה. ואם הוחזקה באותם שלוש פעמים שאינה רואה דם מחמת תשמיש, שוב אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. זאת שיטה ראשונה, כתוב פה בסוגריים, ראש וטור ועוד פוסקים לדעת הריף והיין שח. ולהרמב״ם והראש, כל זמן שאין לבסת, צריכה היא בדיקה לעולם קודם תשמיש ואחר תשמיש, והרמב״ם מצריך שגם הבא לבדוק עצמו אחר תשמיש. אז פה השולחן ערוך מביא שתי שיטות, ולעמיתו של דבר יש שלוש. זה קשור למה שדיברנו עליו בהתחלה. אישה שאין לה וסת קבוע. אז אצלה שייכות שתי הסיבות לבדיקות. נכון? גם לפני תשמיש, שמה היא טמאה. הרי אין לה וסת קבוע, היא לא יודעת. אולי באמת היא ראתה אדם. אולי היא טמאה. וגם אחרי תשמיש, כי מי יודע? אולי התשמיש עצמו גורם לה לווסת, כמו וסת הקפיצות. נכון? אז לכן היא צריכה לבדוק את עצמה. אבל עכשיו השאלה היא, האם הסוגיה מדברת רק על אחת שעסוקה בתארות, או שגם בדיקת אישה לבעלה. אומר רשי, הסוגיה מדברת רק על תארות, אז אישה לבעלה בכלל לא צריכה בדיקה. ולכן ככה רשי פוסק להלכה. היא לא צריכה בדיקה בכלל. אבל רבנו חננאל, הרמב״ם והראש, אתם זוכרים שלא הסכים לחלוק על רבנו חננאל, הוא אמר, אני מפחד לחלוק עליו כדבריו דברי קבלה. רבנו חננאל אומר, מה פתאום? מדובר פה גם על אחת כזאת שהיא משמשת עם בעלה. אז כל אישה שבאה לשמש עם בעלה צריכה לעשות בדיקה לפני תשמיש ואחרי תשמיש כל החיים שלה. כל החיים שלה. אלא אם כן היא קובעת וסת. ברגע שהיא קובעת וסת, אין בעיה. אבל כל עוד אין לה וסת, היא צריכה לבדוק את עצמה תמיד. אוקיי? ויש לנו פשרה. והפשרה הזאת היא הריף. הריף כותב, מי שאין לה וסת קבוע כן צריכה לבדוק, אבל רק בשלוש פעמים הראשונות. אחרי שלוש פעמים, אחרי שהוא הוחזקה שהיא לא רואה מחמת תשמיש, אז זה בסדר גמור, היא לא צריכה לבדוק יותר. בסדר? מה בדיוק הפירוש של הפשרה הזאת? זה אנחנו נראה בעזרת השם כבר בפעם הבאה. שכוי.